שלום לכל השומעים שלנו, שיעור זה מוקלט במרכז שמיים ברחוב מלצ'ט 41 בתל אביב. יש לנו שיעורי וידאו באתר שמיים, שזה לגברים, אתר השיר על הנשים ואתר מוזיקה שיש לנו במרכז שמיים. השיעורים המוקלטים הם בחינם למנויים, כל מנוי יכול להוריד עד 4 שיעורים בחודש. לכל השאר זה 5 שקל לכל שמיעה לכל שיעור. אנחנו מאחלים לכם האזנה עריבה ושיהיה שיעור מועיל. תודה ולהתראות.
אנחנו בשבוע שעבר התחלנו את תורה א', למדנו את הקטע הראשון, אני אחזור עליו בקיצור. הקטע הראשון של התורה אומר שעל ידי התורה אדם זוכה ומוצא חן בעיני אלוקים ואדם, ועל ידי זה מתקבלים כל התפילות והבקשות שהאדם מתפלל. למה על ידי התורה מתקבלים התפילות? למה אדם זוכה לחן? מה הסיבה שאדם אין לו חן? כל הדברים האלה עדיין לא נתבררו. הסעיף הראשון, הקטע הראשון הוא כמו כותרת. מכאן, כאיש הישראלי, מתחיל רבנו להסביר את הדברים האלה. דבר ראשון, מה זה חן? למה החן נפל? ולמה התורה מזכה את האדם בחן? אנחנו נתחיל היום בקטע הזה. כאיש הישראלי, אחד הביטויים על יהודי זה איש הישראלי, שזה מרמז על אדם שחושב. כי ישראל, כתוב בתורה כף א', זה אותיות לראש. זה מרמז על המחשבה. ישראלי, ישראל מרמז גם על לא דבר, שהוא לשון ראייה. הראינו ולא אתה, אשורנו. אשורנו זה לשון ראייה. שזה הנושא שאנחנו הולכים ללמוד אותו. כי איש הישראלי צריך תמיד להסתכל בהשכל של כל דבר, ולקשר עצמו אל החוכמה והשכל שיש בכל דבר, כדי שיעיר לו השכל שיש בכל דבר להתקרב להשם יתברך על ידי אותו הדבר. יש בשורות האלה כמה פירושים. הפירוש הראשון מובא בספר ליקוטי תפילות וגם בליקוטי הלכות הלכות פיקדון, שהכוונה שיהודי צריך תמיד לראות בכל דבר שקורה איתו במחשבה, דיבור ומעשה, מצידו, מצד הסובבים אותו, לראות מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. יש איזה שכל, יש איזה שפה שהקדוש ברוך הוא מדבר עם אדם, לא שפה שהוא שומע את דבר השם, כי לזה צריך להיות אדם גדול מאוד, נביאים שומעים את דבר השם, אבל יש איזה שפה שהקדוש ברוך הוא מרמז לאדם רמזים, ואדם צריך להבין את הרמזים בכל דבר שקורה איתו. זה לא משנה אם זה עניות או עשירות, רווחה או יגון וצרה והנחה, זה לא משנה מה. כל דבר שקורה עם האדם, יש לקדוש ברוך הוא איזו מטרה שהוא רוצה לרמז לאדם, להוביל אותו לאיזה מקום, ואדם תמיד צריך לחפש את השכל שיש בכל דבר. אנחנו נסביר את הכל. זה לא משנה אם השפה שהקדוש ברוך הוא מדבר עם האדם זה שפה שהוא נותן לו עושר וכבוד ועושר ורווחה, שאז אדם צריך להבין שהקדוש ברוך הוא נותן לו חסד, והרמז הוא שאדם הזה צריך לאהוב את השם יותר ולהתקרב אליו יותר, או להפריש מממונו צדקה, לתמוך בנצרכים. אם אדם לא מבין את הרמזים, כמה שהוא עשיר יותר, כמה שהוא עולה במעלות יותר, אז הוא מקיים את מה שכתוב, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, ואז הוא נהיה אדם שלא מתאים לו, הוא מכובד מאוד, ולא מתאים לו להתעסק עם אנשים פחותים ממנו, הוא מגיע לגאווה והוא מתנתק מאנשים, וזה בדיוק הפוך ממה שהקדוש ברוך הוא רצה ממנו. כשאני לומד את הדבר הזה, ישנם שני סיפורים שאני מזכיר אותם. סיפור אחד זה עם דודו של רבינו שקראו לו רבי ברוך ממשבוז, נכדו של הבעל שם טוב, שהוא ראה את הנכד שלו יושב ובוכה, הילדים משחקים והוא בוכה. הסבא שואל אותו, ילד, למה אתה בוכה? אז הוא אומר לו, סבא, תראה, שיחקתי עם החברים החבויים, כנראה משחק עתיק יומין, כי הסיפור הזה הוא בין 230 שנה בערך, ואני מתחבא פה, ואף אחד לא בא לחפש אותי, ואני מרגיש שהחברים שכחו אותי במרכאות. אף אחד לא מחפש אותי, אני יושב פה כבר שעה שלמה, וחברים צחקים עליי. כשהוא שמע את זה, הוא מאוד התחיל לבכות. אמרו לו, מה קרה? אז הוא אמר, אני שומע בדיבור הזה דבר אחר לגמרי. הקדוש ברוך הוא אומר, ברא העולם, וכתוב בקהלת, וגם את העולם נתן בליבם, אבל העולם כתוב בלי וב. כמו העלם. שהעולם הזה נברא בצורה נעלמת, שלא ידעו מי ברא אותו. והקדוש ברוך הוא ברא העולם בכדי שיחפשו אותו. והקדוש ברוך הוא יושב ואומר, בראתי עולם, אני מתחבא, אף אחד לא מחפש אותי. זאת אומרת, להבין מדיבור של ילד דבר כזה, זה לא דבר, הילד לא אמר את זה, הילד לא מבין את זה, הוא לא יודע שהעולם נעלם, הוא לא יודע כלום, הוא ילד בן 5. אבל יש דבר שאדם שומע דיבור, אבל האוזן שלו קולטת איזה רמז, מרמזים לו פה איזה משהו שזה נקרא גלות השכינה, הצער השכינה. הסיפור השני סיפר רב שלום שבדרון, איש ירושלים. הוא סיפר שהוא הגיע ליהודי בירושלים, ובויטרינה שלו יש קופסה של אתרוג מעודרת מכסף, וחנוכיה יפה, ופמוטות, ובקבוק שמן זית ישן נושן, שבור, עם שמן זית ירוק שקנו עוד מערבים, שנקרא בלשונם בלדי. הוא מסתכל על הבקבוק שמן זית הזה ואומר לו, תסביר לי מה המקום של הבקבוק בתוך הויטרינה הזאת. אז הוא אומר לו, הנכסים האלה שיש פה, הקופסה של האתרוג המוחשפת והחנוכיה, זה דברים יפים מאוד. הבקבוק הזה הוא נכס יקר לי, כי הבקבוק הזה עשה אותי יהודי. איך בקבוק שמן זית שבור עושה אדם יהודי? אז אומר לו, אני אספר לך. אני, בזמני, הנוער נשר בירושלים, מהישיבות, חברים עזבו את הבית, לא התאים להם. ישבו כמה חברים, שכרו דירה, ועשו ככל העולה על רוחם. ויום אחד אני הולך ברחוב, ביום חמישי אחרי צהריים, ורואה ילד קטן, בן 8-9, יושב על המדרכה עם בקבוק שמן זית שבור, הבקבוק הזה, וסיפור אומר לו כבר לפני 60 שנה. ואני שואל את הילד, ילד, מה הסיפור? למה אתה בוכה? הוא אומר, תראה, אבא שלי נתן לי כסף, ואמר לי שאני אלך לקנות בקבוק שמן זית. בירושלים, מי שקרא את הסיפורים בזמנים ההם, שמן זית היה מרכיב מאוד יסודי במאכל. טבלו בזה, טיבלו בזה, אכלו את זה. ואבא הזהיר אותי, תיזהר ותשמר, אין לי כסף, זה הכסף שיש לי, אני חייב את הבקבוק הזה. ואם תשבור את הבקבוק, הבקבוק הזה יישבר, אז לא יהיה לנו במה לטבול, במה לתגן, במה... והזהיר אותי. אתם יודעים שכשילד מאוד מאוד בלחץ ומזהירים אותו הלוך ושוב, אז בדרך כלל זה מה שקורה מרוב הזהירות, והילד מעד, הבקבוק נשבר. והילד אומר לו, אני יודע שאבא שלי צודק, אני לא יודע מה לענות לו. מה אני אענה לאבא, מה אני אגיד לו? חמתי על הילד הזה, הוצאתי מטבע, נתתי לילד, אמרתי, לך תקנה בקבוק חדש. מה? עבדתי, היה לי כסף, אבל את הבקבוק הישן אני לקחתי, כי היה חבל לי עליו. ואני מסתובב עם הבקבוק הזה, מגיע הביתה, ועולה במדרגות, ופתאום אני מתחיל לחשוב מה הילד בבכה ואבא שלו בבקבוק. ומה אני אענה לאבא שלי למעלה? הרי אחרי 120 שלי אני אסגור את העיניים, ואז אבא למעלה ישאל אותי שאלות, למה שברת ולמה, מה אני אענה לו? ובאותו רגע החלטתי שאני עוזב את החברים, חוזר הביתה. אז הבקבוק הזה, זה הבקבוק שהחזיר אותי. עכשיו, כשאדם רואה ילד בוכה ושואל, והילד אומר, מה אני אענה לאבא, הוא לא רואה בזה שום רמז. זה שאדם שומע בדיבור הפשוט הזה, איזה רמז, זה דבר שצריך לזכות אליו. זה בחינה אחת של רמז, זה באמת לא כל אדם מבין. אבל ישנם הרבה מאוד דברים שאדם לפעמים מבין שהקדוש ברוך הוא מרמז לו, רק לא נוח לו לקרוא את הרמזים. הוא מעדיף להתעלם מהם. הרמב"ן, בפירושו על החומש בפרשת בשלח, שואל, פסוק אחד כתוב שהיהודים צעקו, בכו, התפללו לקדוש ברוך הוא בשעה שהם עמדו על ים סוף והמצרים רדפו אחריהם. פסוק שני אומר שהם היו מלאי טענות כרימון על משה רבנו, המבלין קברים במצרים, לקחתנו למות במדבר, מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים, הלא זה הדבר, קנטרנים, אמרנו לך. אז הוא שואל, מה קורה פה? תחליט, אתה. אומר הרמב"ן, היו כתות, חלק מהם בגלל הלחץ הזה והמהומה של פרעה הקריב, אומר המדרש, הקריב ליבם של ישראל אביהם שבשמיים. וחלק מהם נכנסו למצב של כעס וטענות על משה רבנו ועל הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, שני אנשים נפגשים באותו מצב, בדיוק אותו מצב, שניהם באותה צרה. מי שמבין את הרמזים, מבין שכנראה הקדוש ברוך הוא דוחף אותו עוד קצת לפינה, בשביל שהוא יבין למי לצוק ומי להתעלות. ומי שלא מבין, הוא נמצא באותו מצב. במקום שהוא יקנע, הוא נהיה מורד במלכות שמיים. הדבר הזה, להבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני, זה דבר שאם האדם זוכה ללכת במהלך הזה, כל דבר מאורע שקורה לו בחיים, הוא נהיה עוד סעיף בהתקרבות שלו להשם יתברך. ואם האדם לא זוכה להבין את הרמזים שמרמזים לו, כל סעיף גורם לו לעוד התרחקות מהשם יתברך. זה פירוש אחד, מה הכוונה? שאדם תמיד צריך להסתכל בשכל של כל דבר. לראות מה הקדוש ברוך הוא מרמז לו. על ידי אותו דבר. הפירוש השני, וזה בעיקר מבואר בלקוטי הלכות, הלכות פיקדון הלכה ד', שבכל דבר ודבר בעולם יש חיצוניות ופנימיות. הפנימיות שבכל דבר, שזה נקרא השכל האלוקי שנמצא בכל דבר, שהוא גם התכלית של הדבר, זה כלי להתקרב לשם יתברך על ידו. החיצוניות שבכל דבר, זה הכלי שאדם על ידי זה מתרחק מהשם יתברך. למשל, העניין שנקרא אכילה. אדם שאוכל בכדי מסיבה אחת, כי הוא נהנה מהאוכל. הוא אוהב את האוכל, זה טעים לו, זה מוצא חן בעיניו. לכן האדם הזה אוכל דברים שמזיקים לו, לא בריאים לו. הוא אוכל את האוכל בצורה שהיא לא נותנת לו ותורמת לו בריאות. האדם הזה גם הגוף שלו מתקלקל, אבל גם ובעיקר הנשמה שלו נהיית מגושמת. הגמרא אומרת שאדם שמתמלא עם, ממלא את עצמו, דוחס, כל מיני אוכל, הוא מתמנה עם כל מיני חטאים. הגוף שלו מושך אותו לכל מיני דברים שפלים, שהוא בעצמו מבין שהם לא טובים. אבל הגוף שלו נמשך, הנפש שלו נמשכת לדברים האלה. מרגיש משיכה עצומה לדברים האלה. למה? מכיוון שהאוכל שאדם אוכל, ממנו נהיה הבשר, הגידים, העצמות, הדם, החלב, הלב, המוח, הכל נהיה ממה שאדם אוכל. כשאדם אוכל את האוכל שלו בצורה מגושמת, שלא לדבר על אדם שאוכל מאכלות אסורות או נבלות וטרפות, שחלק, שכמובן אנחנו לא יודעים את כל טעמי התורה, אבל חלק ממה שכתוב בראשונים, שהתורה אסרה לאכול נבלות או שקצים ורומסים, כשאדם שאוכל אותם נהיה בטבעו אכזרי ומגושם. האוכל מאוד משפיע על האדם, אם האדם מתקשר מאכלות אסורות בכפרה, אבל גם מאכלות מותרות, שאדם אוכל בצורה מגושמת, אז האדם מתגשם על ידי זה. כמו שהגמרא אומרת, שהזכרנו, רשון של הגמרא, מה לקרסה, אדם שממלא קרסו, זנה בי שמתמלא מיני חטאים. אדם שאוכל לשם שמיים, דהיינו בכדי שיהיה לו כוח ללמוד ולהתפלל ולעבוד את השם, אז צורת האכילה שלו שונה. האוכל שהוא אוכל שונה, כמו שכתוב בראשונים, שאדם שיש לו אוכל, אפשרות לאכול אוכל ערב או מועיל. יש אדם שיבחר את הערב, כי זה טעים יותר, יש אדם שיבחר את המועיל, כי זה... יש אדם שכיוון שזה לא טעים לו, למרות שזה בריא וטוב לו, הוא לא אוכל את זה. עכשיו, כמו שאנחנו לוקחים דוגמה באוכל, הדוגמה הזאת תקפה בכל דבר ודבר בעולם. כל דבר ופעולה שאדם עושה, אם אדם עושה את זה לתכלית הרצויה, דהיינו בשביל השכל הפנימי, רצון השם שנמצא בדבר, אז זה נהפך לכלי שעל ידי זה אדם מתקרב להשם יתברך. וכל דבר גשמי בכלל, זה לא משנה מה. הדבר הזה לא רק בגשמיות, אלא גם ברוחניות, בקיום המצוות. בכל מצווה ומצווה יש חלק חיצוני, כך הרי הקדוש כותב בספר ליקוטי תורה, פרשת עקב. בכל מצווה ומצווה יש חלק חיצוני, שזה גוף המצווה, הטכניקה של המצווה, ויש דבר פנימי שזה נשמת המצווה. למשל, המצווה ששקולה כנגד כל התורה, מצוות תלמוד תורה. ישנו אדם שלומד, הוא לומד, אבל התכלית שלו זה בלימוד, בכדי להתגאות, להתפרסם, שיכבדו אותו, שיתקרא רבי, זה לשון הגמרא. הלימוד הזה נקרא בגמרא שלא לשמה. אז בטבע, החלק הטכני של הלימוד, האדם לומד, הוא לומד, והוא יודע, והוא נבחן, והוא מצליח. אבל האדם הזה לא מתחבר לקדושת התורה. התורה הזאת לא משנה את האדם, הוא נשאר אותו דבר. כשאדם לומד, בגלל שהשם ציווה אותו בענווה, ובאמת, בכדי לקיים את מצוות השם, התורה משנה את האדם, כמו שכתוב בגמרא, הלוואי אותי עזבו, ותורתי שמרו, שהמאור שבא, מחזירו למוטב. אדם שעוסק בלימוד התורה, יש כוח בקדושת התורה, להשפיע על האדם קרבת אלוקים. זאת אומרת, שני אנשים לומדים אותו דבר, אחד לומד את זה לשם ידע באלמה, בלי שום, אין לו שום פן רוחני בלימוד שלו. סתם, הוא לומד את זה, הוא לומד גם את זה. וגם זה לפעמים יכול להשפיע. אבל זה נקרא החיצוניות שבכל דבר. יהודי תמיד צריך להסתכל בכל דבר בפנימיות. מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני עכשיו ברגע זה בדבר הזה? כי השכל הוא אור גדול, הוא מאיר לו בכל דרכיו, כמו שכתוב חוכמת אדם תאיר פניו. אנחנו נראה איך רבינו לומד את הפסוק הזה, והוא לומד ממנו למעשה שלושה דברים. הדבר הראשון שהוא לומד ממנו זה חוכמת אדם תאיר פניו. וכאן אנחנו למדים שהחוכמה היא נקראת אור, מאיר לו בכל דרכיו, חוכמת אדם תאיר פניו. ראיה ראשונה. הדבר השני שאנחנו למדים מהפסוק הזה, חוכמת אדם תאיר פניו, פניו זה כמו דרכו, לאן פניך הולכים. מזה אנחנו לומדים שהשכל מאיר לו בכל דרכיו. חוכמת אדם תאיר פניו כמו דרכו. יש בפסוק הזה עוד דבר שאנחנו למדים. אדם יש הרבה איברים, רמח איברים ושיסה גידים. יש לאדם עבר אחד, שהוא הפנים של האדם. והרמח"ל כותב, וגם רבי משה זקוטה בפירוש שלו לזוהר, כותב שהפנים זה איבר חיצוני, לא לב, לא מוח. והשם שלו הוא פנים, מלשון פנים. למה? כי בפנים של האדם, למרות שהם איבר חיצוני, משתקף מה שיש לו בפנים. לכן הפנים נקראים מלשון פנים. חוכמת אדם תאיר פניו, פירושו של דבר, כשאתה רואה חכם, אתה בפנים שלו רואה את הארת החוכמה. הנושא שרבנו דיבר פה, לקשר עצמו, שהסברנו שבכל דבר יש חיצוניות ופנימיות, האיבר של הפנים של האדם הוא איבר חיצוני. אבל הוא הכלי שבו אנחנו אומרים, תשמע, האדם הזה זיקח את החיצוניות שלו לפנימיות. איפה אתה רואה את זה? תסתכל את הפנים שלו. זה איבר חיצוני, ובפנים אתה רואה את הפנים. זה גם הפירוש השלישי שאנחנו לומדים מהפסוק הזה, להוכיח שכשאדם מקשר את החיצוניות לפנימיות, החיצוניות שלו נהפכת גם כן לדבר נעלה, דבר קדוש. כשאנחנו לקחנו את הדוגמה של אוכל, הגמרא אומרת שישנם אנשים שאוכלים, שולחנו של אדם מחפר עליו כמזבח. הרוצה לנסח יין על גבי המזבח, ימלא גרונם של תלמידי חכמים יין, זה לשון הגמרא. דהיינו שייתן לתלמידי חכמים, לצדיקים, לשתות יין, וכשהם שותים יין, במידה דעתם מתרוממת עליהם, ואז הם עובדים את השם בשמחה יותר, כמובן במידה הראויה ובאופן הראוי. אז זה נחשב כמו אדם שמנסח יין על גבי המזבח. במסילת ישרים מביא את זה שהאנשים שעיבדו את הגוף שלהם, את החומר לצורה, אז גם הגם שאתה רואה שהאדם הזה נראה לך, הוא אוכל כמוני, הוא שותה כמוני, אבל זה רק נראה לך כך. האכילה שלו והשתייה שלו משמשת לדברים אחרים. למה? הגמרא אומרת דוגמה לזה, שרבה ורב נחמן דיברו ביניהם בלימוד, ואחד מהם אמר סברה. למחרת, הוא אמר לו, תשמע, אני רוצה להגיד לך, על השאלה שאתה שאלת, התשובה היא כך וכך. וזה שלא עניתי לך אתמול בערב, כי אתמול בערב לא אכלתי בשר שור. היום אכלתי בשר שור, חזקתי ואמרתי סברה טובה. אתם יודעים, בדרך כלל שאדם אוכל בשר בקר, זה לא בדיוק מחדד לו את המוח, זה מעייף קצת. מי שרוצה להיות יותר בלילה, ואוכל סעודה בשרית, יודע מה קורה לו אחרי כמה זמן, חבלי שינה נופלים על פניו, ותנומה על אפפיו. אבל כיוון שהאכילה שלהם הייתה לשם שמיים, וזה דברים שמבוארים באריזה, על מה זה נקרא לאכול בשר בקדושה, אז האכילה שלו נתנה לו רק דבר אחד, עוד כוח, עוד עוצמה, עוד מחשבה עמוקה יותר. כתוב בגמרא שעם הארץ אסור לו לאכול בשר. דבר קצת מפחיד. למה אסור לו לאכול בשר? אם ניקח את זה כמו שהרי הקדוש מפרש, עם קצת תוספת, אפשר להגיד בשיעור את כל מה שכתוב שם, מה זה בשר? מי שלומד קבלה יודע שבשר הוא צד הדין. ושם אלוקים זה שם של דין, שבמילוי וריבוע זה שין ורש, ושני המילויים ביחד זה בית. זה למעשה בשר. הרי הקדוש כותב שמי שלא אוחז במדרגה, שכשהוא אוכל בשר הוא מלא כלשונו את ניצוצי הקדושה לריזל, אסור לו לאכול בשר. למה? כי כשהוא אוכל בשר, הוא נהיה בהמי יותר, מגושם יותר. לכן אסור לו לאכול בשר. זה לא איסור, זה בשר קשה, שחטו אותו, הכל בסדר, מלכו אותו. אבל אתה מתגשם מזה. מי שיודע איך לאכול בשר, והדבר הזה שייך בכל דבר בעולם, במהלך של החיים, האם האדם מחפש את מה שחיצוני, את הנוצץ, את החיצוני, את הצבע, או שהוא מחפש את התכלית של הדבר. זה מה שאנחנו לומדים עכשיו, זה הקדמה לכן הזה שנגיע אליו עם מאוחר יותר. וזה, הדבר הזה, לחפש בכל דבר את השכל, את הפנימיות שבו, זה בחינת יעקב. המילה בחינה מופיעה בלקוטי מוהר"ן אלפי פעמים, אם לא רבבות. אז כשאנחנו מתחילים ללמוד לקוטי מוהר"ן, הייתי רוצה להסביר מה הפירוש של המילה בחינה. לא. כשאני התחלתי והייתי נער צעיר, שאלתי מישהו מבוגר מה זה בחינה, אז הוא הסביר לי שבחינה זה בחינה כזאת. אתם מכירים את ההסברים האלה? זה בחינה כזאת. ישנם שלושה הסברים למילה בחינה. ההסבר הראשון ניתן דין קדימה לרמק, שהיה גם רבו של האריזל. הרמק כותב כך. הרמק, למי שלא יודע, זה ראשי תיבות רבי משה קורדובירו, שהיה אחד מגדולי חכמי הקבלה בדור הארי הקדוש, וכשהוא נפטר, הארי הקדוש הספיד אותו. איזה הספד הוא אמר עליו? ואיש, כי יהיה בו משפט מוות, והוא מעט, ותלית אותו על עץ. כך כתוב בתורה, שמי שנהרג, תולים אותו על עץ. אמר הארי הקדוש, ישנו אדם שלא חטא מימיו. למה מגיע לו למות? אין מיטה ולא חטא. ותלית אותו על עץ, תתלה את זה בגלל שאדם הראשון אכל מעץ הדעת, ואז נגזרה הגזרה שכולם ימותו, לכן הוא נפטר. זה היה הספד של הארי הקדוש על הרמק. הוא נפטר לא בחטאה, אלא יש גזרה שאדם צריך למות. מצידו היה יכול לחיות לנצח. הרמק כותב כך, תיקח טס של זהב, ותחתיו טס של כסף, ותחתיו טס של נחושת. יש הרי שבעה מיני מתכות, דיל, עופרת. ותיקח חותם, חותם משקיעות ובליטות של נוטריון, ותחתום את זה. כולם יקבלו אותה צורה, בדיוק אותה צורה. אומר הרמק, הם כולם אותה בחינה, אבל אין כולם אותה מהות. זה אותה, תוך אותה ממש. אבל זה זהב חתום, מוטבע. וזה כסף, וזה סך הכל נחושת, וזה סך הכל פח, ברזל. זה פירוש אחד של בחינה. פירוש השני של בחינה, הם שונים, זה מהות שונה. אבל יש דבר שכן, שם אותו דבר. בבחינה מסוימת הם אותו דבר. הפירוש השני של בחינה, לא הדבר בשלמותו, חלק ממנו. בחינה ממנו. איזה בחינה ממנו? יש אומרים שהמילה מבחן גם נגזרת מהמילה בחינה. על מבחן הרי לא בוחנים אותך על הכל. איזה בחינה, איזה משהו מזה? לוקחים 10 שאלות, החומר הוא ספר, הספר לא נכנס ב-10, גם לא ב-20 שאלות. זה איזה בחינה מזה, מזה נגזר המילה בחינה. הפירוש השלישי, ישנם שני דברים שהם שונים. הם שונים ממש, אבל יש איזה דבר שבפנימיות הם דומים אחד לשני. וזה מצוי מאוד הרבה בלקוטי מוהר"ן. כמו למשל, אתן לכם דוגמה, שמיים זה תפארת. למה שמיים זה תפארת? כתוב בספרי קבלה, כי שמיים זה בחינת תפארת. למה? ישנה מידה שנקראת חסד, זה נקרא צד ימין. יש מידה שנקראת גבורה הדין, זה צד שמאל. ויש מידת התפארת שכוללת את החסד ואת הדין. היא כוללת אותם. זה נקרא מידת הרחמים. זה לא חסד גמור, זה לא דין גמור, זה דין שמשותף בו חסד. צריך לעשות דין, אבל עם חסדים. לא יקוב הדין את ההר. ללכת בדרך הממוצע. זה פחות או יותר הפירוש של מידת התפארת. מידת החסד נרמזת במים, ממי החסד, כך כתוב בזוהר. מידת הגבורה נרמזת באש, כי באש השם נשפט. המים זה דבר שנשפח, האש זה דבר ששורף, זה דין. השמיים, אומרת הגמרא במסכת חגיגה בדף י' ב', נקראים שמיים על שם שם אש ומים. שמיים זה נוטריקון, זה צירוף של שתי מילים, אש ומים. עכשיו, אש זה מידת החסד, ומים זה מידת החסד, ואש זה מידת הגבורה. שמיים זה חסד וגבורה, זה תפארת. אז כשאני אומר ששמיים זה תפארת, אני יודע שתפארת זה אחד מהספירות, זה לא השמיים. אבל השמיים זה בחינת תפארת. עכשיו, אני אומר את ההקדמה הזאת של שלושת הפירושים לבחינה, כי בליקוטי מוהר"ן יש הרבה מאוד, אלפי ורבבות פעמים, וכשאדם לא מבין, אז כשהוא נתקל בבחינה, הוא אומר, אנחנו כבר סיכמנו שבחינה זה בחינה כזאת. אז הוא אפילו לא מחפש להבין פירוש. מה זה? בחינה זה בחינה. אבל כשאנחנו נלמד את זה כך, נראה שבכל בחינה יש הבנה מאוד נפלאה ועמוקה. למה זה בחינה? אז אנחנו נתקלנו בזה עכשיו. פעם הראשונה. וזה בחינת יעקב. כי יעקב זכה לבחור, אנחנו נסביר את זה, זכה לבחורה, שהבחורה היא ראשית. איפה אנחנו יודעים שהבחורה הוא ראשית? שנאמר, כי הוא ראשית עונו, לא משפט הבחורה. הבחור שנולד ראשון, מקבל פי שניים, למה? כי הוא ראשית עונו ראשית, לא משפט הבחורה. מכאן אנחנו למדים שהבחורה נקראת ראשית. והראשית הוא בחינת חוכמה. כמו שכתוב, הכישורים האלה בליקוטי מוהר"ן מצויים על כל צד ושעד. כמו שכתוב, ראשית חוכמה. והזוהר הקדוש כותב שהחוכמה נקראת ראשית, מכיוון שכתוב בפסוק ראשית חוכמה. שוב, יעקב זכה לבחורה, הוא קנה את הבחורה מעשיו, שהיא ראשית. והראשית היא חוכמה. לכן יעקב מרמז על חוכמה. וזה בחינת, אני ממשיך לקרוא ואחרי זה נסביר את כל הקטע הזה. מפני שיעקב זכה לבחורה, זה בחינת מה שכתוב בפסוק, ויעקבני זה פעמיים, ותרגום אונקלוס וחכמני. התרגום של יעקב הוא חוכמה. עכשיו אנחנו נראה שלב אחרי שלב, מה הכוונה שיעקב זכה לבחורה, מה זה ראשית, למה זה חוכמה, ולמה ויעקבני זה נרמז בפעמיים ובחכמן. הבחורה הייתה בידו של עשיו, והוא מכר אותה ליעקב תמורת נזיד עדשים. בשבוע שעבר אנחנו קצת פתחנו את הסיפור של מכירת הבכורה מנזיד העדשים, נחזור על זה בקיצור נמרץ. יעקב אבינו ששמע שאברהם אבינו נפטר בשל עדשים, כי האבלים נותנים להם מאכל עגול, עדשים עם עגולות, טעם אחד, לכן הוא בשל עדשים. טעם שני, עגלים, העדשים זה קטנית שאין לה פה, בשונה מהעדשים אחרים שיש להם כמו פייה כזאת. לומר שאבל לא יפתח את הפה לשאול שאלות על הקדוש ברוך הוא. לכן הוא בשל עדשים. זאת אומרת, יעקב בשל עדשים לא בגלל שהוא אהב עדשים, ולא בגלל שהוא היה רעב, ולא בגלל שהיה לו ראש לבשים, שסבא אברהם אבינו נפטר. עשיו כשהוא הגיע מהשדה, הוא אמר ליעקב, אל ייתני נא מן האדום האדום הזה, לא קרא לדבר בשמו, ולקח אותם כשעדיין לא היו בשלים, כמו שדיברנו בשבוע שעבר, נא זה חצי בישול, שהם עדיין היו עניים. ויעקב אמר לעשיו, תשמע, בוא תמכור לי את הבכורה שלך. מה פתאום, איכן בא הרעיון ליעקב לעשות איזה מומנטום של מחירה פה, מה, לא, יעקב, עשיו הגיע למכור משהו, הגיע לאכול. לא דיבר על הבכורה. אז יש דבר שכתוב במדרש. עשיו מגיע ושואל את יעקב, יעקב, מה קורה? אומר לו, אותו זקן הסתלק לעולמו, סבא. אברהם. אומר לו, מה? אברהם הצדיק נפטר? אין אלוקים. כפר בתחיית, מה הקשר? כפר בתחיית המתים. זלזל בבכור, כך כתוב במדרש. אם באברהם אבינו פגע מידת הדין, אז לדין ולדיין. אומר המדרש שהוא התחיל לכפור בתחיית המתים, ובאמונה בהשם, התחיל לזלזל בבכורה, אמר, הנה אנוכי הולך למות. ולמה זה לי בכורה? אתה יודע, מי שעושה עבירה, כתוב בתורה, הורגים אותו, מי שעושה את זה. עזוב, זה לא בשבילי. ואז יעקב אבינו ראה שעשיו מעוניין למכור, להתפטר מהבכורה, זה מסע כבד בשבילו. ומה יעקב קנה מעשיו את הבכורה בנזיד עדשים? למה? כי מכיוון שהבכורה זה ראשית, זה חוכמה, זה להסתכל בשכל של כל דבר, ראה יעקב אבינו עשיו לא שייך לבכורה. כשאני מבשל עדשים, אני מבשל עדשים, אני מבשל אמונה. עדשים אצלי זה סימבול, זה סמל של אמונה. כשעשיו רואה אמונה, הוא רואה עדשים, ואדומות, ובחצי בישול. הבכורה לא שייכת. לכן מכירת הבכורה נעשתה באותו נזיד עדשים. זה לא רק סמלי, זה אמיתי. כי יעקב ראה את השכל שבכל דבר, ועשיו בכל דבר ראה את הצבע ואת הברק, זה הכל. זה נפלא מאוד. עכשיו תראו. הפסוק ויעקבני זה פעמיים הוא פסוק שנאמר על עשיו. מתי עשיו אמר את זה? אחרי מכירת הבכורה עשיו חגג. גמרנו, חופשי מן המצוות, יעקב יהיה הדתי, הוא ישקיים את התורה, הוא יקנה את הבכורה ואני אעשה חיל. זה היה עם הסכם, זה היה ארוחה עם הקדוש מסביר איך קנו חל הקניין, אבל זה היה קניין. זה הקניין, ככה אורחיים הקדוש כותב. הוא שואל, אני לא אעריך עכשיו כאילו זו הסוגיה שלנו, איך אפשר למכור ואיך זה דבר שלא בא לעולם ואיך אפשר למכור את זה. אורחיים הקדוש מטפל בסוגיה וזה לא הנושא שלנו. כשעשיו הלך לבשל גדי עזים לאבי בשביל לקבל את הברכות, והוא תפס והוא ראה שיעקב הקדים אותו ולקח את הברכות מאבי, אמר עשיו לאביו, הכי, הכי זה כמו, מה, בצדק, הכי קרא שמו יעקב. שמע, השם יעקב מתאים לו, ויעקבני זה פעמיים. אומר התרגום, וחכמני. הפירוש הפשוט של יעקב, ויעקבני בעברית, זה רימה אותי. הוא רימה אותי, הוא הונה אותי, הוא שיקר אותי, הוא סיבב אותי. זה הפירוש האמיתי של ויעקבני, הפשוט. התרגום, שזה התרגום של המילה, הוא לא מתרגם ורימה אותי, אלא הוא מתרגם וחכמני. מה קרה? עשיו תפס שכנראה שמי שנמצאת אצלו הבכורה, אצלו נמצאים הברכות. אני חשבתי, אמר עשיו, אני אקח את הברכות, ושהוא יישאר לו עם הבכורה, עם הצרות והאיסורים והגבלות. אבל בזוהר הקדוש כתוב שבכורה, בלי וב, וברכה זה אותם עטויות ממש. שמי שנמצאת אצלו הבכורה, אצלו נמצאת הברכה. ואת הסוד הזה עשיו לא ידע. וכשהוא גילה שיעקב לקח גם את הברכות, אז הוא תפס שיעקב, אצלו נמצאת החוכמה. לא, הוא לא אמר הוא רימה אותי. כי הוא תפס שהחוכמה נמצאת אצלו, ואצל מי שנמצאת החוכמה, אצלו גם נמצאת הברכה. לכן הוא אמר, ויעקבני וחכמני. במה הוא חכמני? כי הוא בשל עדשים, הוא בשל אמונה. כשאני ראיתי אמונה, ראיתי עדשים אדומות. ואז הוא תפס. מאוחר מדי. מעט מדי ומאוחר מדי. עכשיו אנחנו נסביר מה רבינו מתכוון, וזה בחינת יעקב. בכל דבר ודבר שימצא בעולם, ישנם אנשים שבעבודה שלהם ובקיום המצוות שלהם ובעבודת הנפש שלהם זכו להגיע למדרגה, ולפעמים איך שזה נקרא בלשון הקדמונים או המקובלים, להתאחד או להיות מרכבה על המידה הזאת. למשל, אנחנו יודעים שאברהם אבינו זה מידת החסד, שנאמר תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם. אברהם אבינו עשה חסד עם כל בריאותיו של הקדוש ברוך הוא, באופן יוצא מן הכלל, שלא בדרך הטבע. אברהם אבינו היה רחמן, זה לא משנה מי זה, אנשי סדום, שלושת המלאכים שהיו נדמים לו כערביים, עם כל בריאותיו של הקדוש ברוך הוא אברהם עשה חסד. עד כדי כך שאברהם נקרא מידת החסד. ההתגלמות של מידת החסד בעולם זה אברהם. אז כשאני רוצה לומר אברהם ואני רוצה לומר חסד, כשאני אומר חסד אני אומר אברהם. אברהם זה בחינת חסד. מידת החסד זה מידה אלוקית. אבל ההתגלות של המידה הזאת פה בעולם זה אברהם. אני לא אומר שאברהם זה מידת החסד, כי מידת החסד דבר רוחני אלוקי שמימי. אבל אני אומר שאברהם זה פה בעולם הבחינה של מידת החסד. ולכן יעקב, שבכל דבר ראה את החוכמה שבכל דבר, אז יעקב זה בחינת חוכמה. זה מה שרבנו מתכוון לומר. כי יעקב בכל דבר הסתכל בפנימיות, בתור מה הקדוש ברוך הוא רוצה. מי? זה לא שאברהם לא היה לו גם חסד וגם גבורה וגם תפארת וגם נצח וגם הוד וגם יסוד, אבל כל אחד היה מיוחד במידה שלו. כי יעקב זכה לבחורה שהוא ראשית, שהוא בחינת חוכמה. כל המובאות מהזוהר ותיקוני הזוהר וכתבי ארי אני לא אמסור בשיעורים האלה, כי זה לא המקום. אבל מה ששייך להבנת הדברים, את זה נדבר. שהוא ראשית, שהוא בחינת חוכמה. למה הראשית היא חוכמה? באמת בתרגום ירושלמי יש הרי שלושה תרגומים לתורה. הראשון זה תרגום אונקלוס, אונקלוס הגר, שהיה ממשפחתו של אנטונינוס, הקיסר הרומאי. הפירוש השני שיש לנו, והגמרא אומרת שהתרגום הזה ניתן בסיני ונשכח והוחזיר אותו. התרגום השני שיש לנו זה תרגום יונתן בן עוזיאל, שהיה התלמיד הגדול של הלל הזקן. התרגום השלישי שיש לנו זה תרגום ירושלמי. זה הגיע מארץ ישראל מזמן התנאים. התרגום הירושלמי כתוב בראשית ברא אלוקים בחוכמתה. ראשית זה חוכמה. הזוהר מפרש את זה כמה פעמים, גם ברמב"ן בפירושו לחומש. בראשית, עם המידה, הספירה שנקראת ראשית שהיא חוכמה, ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, שנאמר, כולם בחוכמה עשית. הכל נברא במידת החוכמה. גם בספר הקדוש הריקנתי, כותב גם אותו דבר, בראשית הכוונה מידת החוכמה. למה החוכמה נקראת ראשית? אנחנו נשתמש הרבה מאוד במושגי יסוד של חוכמת הקבלה, כי בלי זה לא נבין, הרבה דברים לא נבין. אבל ממש על קצה המזלג, מה שמוכרחים להבין. זה ידוע שהקדוש ברוך הוא ברא 10 ספירות, שהם נקראים כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. זה דברים ידועים. לפעמים קוראים לזה חוכמה, בינה ודעת. וחסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. הרי הקדוש כותב שספירת הכתר היא לא נמנית כאחד מ10 הספירות. למה? הכתר, אומר אריזל, זה כמו המלך ששמים כתר על גבי ראשו, אבל זה לא חלק ממנו, זה על גביו. לכן הספירות מתחילות מספירת החוכמה. דהיינו, חוכמה, בינה, דעת, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. לכן, כיוון שהחוכמה היא הראשונה, לכן היא נקראת ראשית. הדבר השני, כיוון שכל הספירות, כל האור והכוח שלהם, זה מה שמקבלים מספירת החוכמה. הבינה זה לשון מבין דבר מתוך דבר. ממה? מתוך מה? מתוך החוכמה. הדעת זה הספירה שמאחדת את החוכמה והבינה. וכל הכלים, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, הם כלים להמשיך את זה אל מידת המלכות. ולכן החוכמה נקראת כמו הראש. אדם בראש שלו נמצא כל הגוף שלו. במוח של האדם בראש נמצא כל הגוף. כל רמח האיברים שסגידים, החיות שלהם והקיום שלהם תלוי רק בראש. אם קורה משהו בראש, היד לא זזה, הרגל לא זזה. למרות שבפועל היד היא יד, היד היא לא בראש, והרגל היא למטה. אבל החיות והקיום, אותו דבר, החוכמה היא ראשית, היא כמו הראש, שכל הקומה, איך שזה נקרא, כל הספירות, מקבלים ממנה. ולכן החוכמה נקראת ראשית. אז הבכורה שנקראת ראשית, מבחינת חוכמה, וכפי שהסברנו, הכוונה כך, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם המידה שנקראת חוכמה. למה? כי הוא רצה שהנבראים יתקשרו ויכירו אותו, את החוכמה שלו. וכשאדם יעבוד ויעמול עד שיזכה לראות את חוכמת השם בבריאה, אז הקדוש ברוך הוא נותן את השכר שלו בגן עדן. כמו שהרמח"ל כותב, שתכלית הבריאה, ויש לשון כזה גם בארי הקדוש, וגם בליקוטי מוהר"ן, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם מחמת רחמנותו, רבי נתן בהלכות עושה שליח לגבות חוב, הלכה ב' מביא באריכות את העניין הזה, הקדוש ברוך הוא טוב, ודרך הטוב להיטיב. ולכן הקדוש ברוך הוא רצה להיטיב עם הבריאות, שיהיה אנשים שיוכל להיטיב איתם. ומה הטוב השלם? אומר הרמח"ל, להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו. אבל אומר הרמח"ל, אם הקדוש ברוך הוא היה מחלה גן עדן בחינם, ההנאה לא הייתה שלמה. כי אדם שניזון ממתנת חינם, קשה לו ליהנות מזה. הוא מרגיש שהוא לא עשה כלום, הוא מקבל לחם חסד. זה לא נעים. והקדוש ברוך הוא רצה שגם השכר, האדם מקבל את זה באופן שהוא הרגיש כאילו שזה מגיע לו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? יצר עולם מרוחק ומנוכר ממנו. הוא ברא יצר הרע. וכשאדם מתגבר עליו, אז הוא מקבל שכר. ואז הוא מרגיש שמשהו מקבל, שמע, עבדתי, מגיע לי. ואז אדם נהנה. וזה התכלית של בריאת העולם. מה, מה? למה? זה הלשון של הרמח"ל. אני אומר את דברי הרמח"ל כמות שהם, כמעט ללא שום שינוי. יש בזה... לא הבנתי. כך כתוב ברמח"ל, וכך כתוב בליקוטי הלכות, הלכות עושה שליח לגבות חוב הלכה ב'. אני לא מבין מה לא מובן, אבל השכר של להתענג על השם ולא ליהנות מזיו שכינתו, אם מישהו חושב שזה הכוונה כמו פנסיונר שיושב ונהנה לקרוא עיתונים ולאכול ארוחת בוקר, אז אנחנו לא מדברים בכלל על אותו דבר. התכלית של כל התענוגים זה שהנשמה של האדם תשיג את הבורא. והעונג הרוחני הזה, שהרמ"א כותב שגם בתענוגי הגוף, אין תענוג כתענוג החוכמה. כשאדם חכם יושב ומפצח בעיה, אין שום דבר בעולם שישווה להנאה האמיתית הזאת. וזה הנאה גשמית, מאוד מאוד גשמית. אבל יש את הדברים האלה ברוחניות, כשאדם מכיר ויודע את הבורא ודבק בו, זה הנאה שאדם בשר ואדם לא מסוגל להבין את זה. כי אין לו כלים להבין את ההנאה הזאת. אבל ההנאה הזאת היא הנאה רוחנית, נטו. ולכן כשאדם בגוף הגשמי שלו לא נותנים לו את זה, כי אין לו כלים להשיג את הדבר הזה. הוא לא מסוגל להבין את הדבר הזה. זה אור שאדם לא מסוגל לקבל אותו, להכיל אותו. אין לו כלים להבין אותו, זה הכל. יש מה שאנחנו דיברנו על חוכמה, דיברנו על חוכמה שהיא בגדרים גשמיים, שמי שמפצח בעיה מתמטית קשה, ההנאה שלו לא דומה לשום דבר. אבל זה דבר גשמי, אני מדבר על דברים רוחניים. וגם החוכמה הרוחנית שלנו, כשאנחנו לומדים את התורה, כשהיא פה, ואדם לומד ומתענג על לימוד התורה, זה שוב בשכל פה, עם החומר, עם הגוף. אבל יש דברים, כשהנשמה מפשיטה את הלבוש הגשמי שלו, זה ההנאה האמיתית והתכלית שבשביל זה האדם הגיע בעולם. עכשיו, וזה בחינת ויעקבני זה פעמיים ותרגום אונקולוס וחכמני. כמו שהסברנו, שיעקב היה הסמל לאדם שכל מעשיו, את כל מעשיו מוליך דבר אחד. מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני בדבר הזה? מה הפנימיות של הדבר? מה הכוונה? בהמשך הלאה, רבנו מביא אפילו דוגמה של ניסיון. יוסף היה בניסיון. כשאדם בניסיון, זה לא משנה איזה ניסיון. ניקח לדוגמה את הניסיון של יוסף, כשמכרו אותו לישמעאלים. יוסף עבר, האחים שלו רצו בהתחלה להרוג אותו, שמו אותו בבור, מכרו אותו למדיינים, לישמעאלים, למצרים. אומרים חז"ל, דרכם של הישמעאלים לקחת איתם יתרן ונפט, שריחם רע. כשהם לקחו את יוסף, הם לקחו בשמים, שנאמר נחות וצרי, ולות שזה מיני בשמים, הולכים להוריד מצרים. אדם יושב וחושב, אז לכבודו של יוסף נתנו לו בשמים. בסדר. ואתה חושב, אתה לוקח בחור בן 17, הולך לשכם, מוצאים אותו חבורה של הקבוצה שנקראת חמאס, כי מלא הארץ חמאס מפניהם. מושיבים אותו באוטו, במכונית, באוטו, במכונית, ובמכונית תלוי עץ ריח. אתה אומר, תראה איך השם אוהב אותו. אתה יודע מה? היה יכול להיות פה רימוני יד מכל הצדדים. והבחור אומר, תראה, איך השם אוהב אותי, עץ ריח. תגיד, זה מה שהבחור חושב עכשיו? הוא לא יודע מה יקרה אותו עוד שעה. ואתה אומר לו, תשמע, אבל יש פה עץ ריח. מה הסיפור הזה של העץ ריח? כשאדם לא מתבונן, זה לא יכול לתת לו כלום הדבר הזה. יוסף, מה שהיה מסוגל לשבור אותו, זה המחשבה שאם קרה לי מה שקרה, אולי באמת האחים צדקו באיזה דבר. אולי באמת השם החליט לזרוק אותי ממנו. הוא לא רוצה אותי. וראה שהוא נותן לאחים לעשות מה שהם רוצים בי. ברגע שיוסף ראה את הבשמים, הוא הסתכל על השורש של הדבר, לחוכמה שבדבר. ואז יוסף אמר, רגע, אם השם זורק אותי, מה פתאום הערבים האלה נושאים בשמים? ממתי הערבים מביאים בשמים, מביאים תמיד יתרן ונפט? זה השגחה פרטית. כנראה שהקדוש ברוך הוא חושב עליי. אז למה הוא שואל, תשמע, אם אני בידיים שלו, אני לא יודע מה הוא רוצה, אבל אני בידיים שלו. ברגע שיוסף הגיע למסקנה שהוא בידיים של הקדוש ברוך הוא, אז אני לא מבין מה שהקדוש ברוך הוא עושה, אבל אני בידיים שלו. אני בידיים שלו. יש פסוק בתהילים, שבטך ומשענתך המה ינחמוני. שבטך זה שבט. שבט זה גם דבר שמקים בו. הוא קה בשבט. אשור שבט הפי. איך השבט בדיוק מנחם? הרי מכות. זה שאני יודע שאתה נותן לי את המכות, זה מנחם אותי. היה אדמור שקראו לו אדמור מצאנז, מקלויזנבורג. אבא שלי, עליו השלום, היה איתו קרוב לשנה, במחנות העקורים אחרי מלחמת העולם, בו היה אצל הנאצי וניצל בנץ, אבא שלי היה בסיביר, שם כולם נפגשו. הוא איבד, הוא שיקל אישה ושבעה ילדים. כל החסידות, הכל נחרב, לא נשאר כלום. כלום לא נשאר מהכל. וכשהוא הגיע למחנות, הוא החליט שהוא בונה יהדות מחדש. הקים שחיטה, הקים בית כנסת, הקים מקווה. אחד מהדברים שהיה לו זה קבורות חללים. אנשים מתו, חלק היו במצב שניתן לקבור אותם, חלק היו במצב שלא כדאי לדבר עליו, איך שהם היו בסכנת נפשות. זה מדבק בצורה נוראית, אנשים גם היו חלשים. הוא חיפש כל תצדיקי שבעולם לקרב אנשים. אחד מהרעיונות שלו היה שמי שיבוא לאכול קוגל בשבת, יודעים מה זה קוגל? מאכל שבתי. הוא ייתן לו $0.5. אמרו לו, תגיד, אתה בסדר? אתה עוד משלם לו? מה הרעיון הזה? הוא אמר, היהודים האלה רוצים לשכוח את בית אבא. אני רוצה שהם יבואו פה לשבת, הם יזכרו איך היה בבית. אני לא מטיף לו, לא ממניח אלתך תפילין שבת. תבוא לאכול מה שאכלת בבית. שאלו אותו, אני לא מבין אותך. איבדת, שקלת אישה, 7 ילדים, איך, מאיפה יש לך את הכוחות האלה? אמר להם, אתם יודעים, הלכתי פעם ברחוב וקיבלתי מכה בגב, אבל מכה כזאת, ואני מסתובב אחורה, אני רואה איזה חבר, לא ראיתי אותו 30 שנה, מה נשמע, חיבקתי אותו. אני קיבלתי מכה, הסתכלתי אחורה, הייתי בורא עולם, זה אתה? אני מקבל את זה באהבה. זה מדרגה עצומה. זה לא פשוט הדבר הזה. זה נקרא אדם שבכל דבר מסתכל לבורא עולם מה הוא רוצה ממנו. זה ניסיון לא פשוט בכלל. ואי אפשר לדון את האנשים שעברו את השואה ואת כל המרואות האלה. אסור לנו, אנחנו, אין לנו כוח שיפוט בכלל, אנחנו לא מבינים אותם בכלל. מה עברו האנשים האלה? אבל אלה שזכו והרגישו שאנחנו ביד השם, זה מדרגה עצומה, מדרגה נפלאה. להרגיש שבכל מצב אני ביד השם. אני אספר לכם סיפור, ואני אסיים בזה את השיעור. הסיפור הזה, סיפר, שמעתי מרב לוי יצחק בנדר, אתם תשמעו אותו הרבה במהלך השיעורים. היה מנהיגם של חסידי ברסלב, נפטר לפני 25 שנה. חמיד, קראו לו רב אהרון, מהעיירה קיבליץ', היה אני מרוד. היה לו תכונה שהוא היה אדם שמח מאוד. שמח, מי שהיה בסביבתו היה מרים אותו. כשהוא התגייס לצבא הרוסי, שם גייסו את כולם, אז הוא הרים את כל המחנה. כל אחד היה צריך לתת סיסמה. לפי מה שהוא בוחר, היה שומרים, כל 500 מטר הייתה עמדה, ועמד שומר, ואחד היה צריך לתת סיסמה לשני, לראות מאיזה מחנה הוא, מפה. אז כל אחד יכול לבחור את הסיסמה. הסיסמה שלו הייתה שכינתה בגלותה. השכינה בגלות. והרוסים לא עניין את מה הוא אמר, מה זה משנה? כשרצו לשחרר אותו, המפקד אמר, אותו לא משחררים, הוא מרים לי את המורל של כל המחנה, אתם מוציאים אותו. היה לו כוח אדיר. והפריץ בסביבה שם, הרוסי, מאוד אהב אותו. מה זה יהודי לעניין, שמח, טוב לב, אתה רואה אותו עם חיוך. הוא נתן לו במתנה פרה חולבת. בכפרים, פרה חולבת, מה עושים איזה גבינה וחמאה, ומתפרנסים, ככה היה פעם בעיירות, התפרנס. והיה לו פרנסה, נער בחלב. יום אחד הוא מגיע הביתה, והוא רואה את בני ביתו כמו בתשעה באב. תשעה באב כתוב שלא אומרים שלום, אף אחד לא מדבר איתו, כולם בורחים מהצד. מה קרה? נכנס לחדר השני, פוגש את אשתו, אומרת לו, תשמע אהרון, מפחדים להגיד לך, הפרה מתה עליה השלום. היא הסתובבה בחצר, הסתובבה, החבל נקרח לסביב הצוואר ונחנקה למוות. עכשיו זה כל הפרנסה. הוא שמע את הסיפור הזה, יצא לחצר והתחיל לרקוד. יש כמה ניגונים בברסלב, שזה ממנו, הוא קיבל כמה ניגונים. אנשים בעירה הולכים, אומרים לפריץ, מסכן היהודי, התמוטטו את הצבים, אתה יודע, יש אחד שבוכה, יש אחד שרוקד, מסכן, קרה לו משהו. הוא חיבר ניגון, והמילים של הניגון היו נפש תחת נפש. למה? הפרנסה כתוב בתורה, אליו הוא נושא את נפשו. אם הקדוש ברוך הוא לקח לי את הפרנסה, שזה החיים שלי, כנראה שנגזר עליי גזר דין מוות. והקדוש ברוך הוא תמורת זה, לקח את הפרנסה, נשארתי לחיות. מה אתם עצובים? ברוך השם שאני חי. זה נקרא אדם שזוכה להסתכל בשכל שבכל דבר. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל מה שדיברנו היום. לילה טוב לכם.